עכשיו אנחנו עם יושב ראש תנועת ש"ס, הרב אריה דרעי, שלום, בוקר טוב.
שלום לכם, בוקר טוב, בשורות
טובות. בוקר טוב, הרב אריה.
לחימה קשה בתוך הרצועה אחרי 10 ימים של הודנה, אם אפשר לקרוא לזה, בצורה הזו, והשאלה מה, לאן מתקדמים בתוך הרצועה? זו שאלה יותר נכון מלחמתית, ביטחונית, ולא תיתן לנו מידע, אבל היעד העיקרי של מיטוט ושל החזרת כל החטופים, אלה יעדים שבאמת ניתנים לביצוע?
בצלאל, דוד, יקרים, אנחנו מאמינים בבורא עולם שמורה תורה ומצוות, ויודעים שכל הכל מתנהג על פי הקדוש ברוך הוא, וצריך הרבה סייעתא דשמיא. אני לא אוהב לדבר גבוהה גבוהה, ולא אוהב להגיד אני ועשינו ונעשה ויעדים. אני אומר כל דבר, כל משפט שני, וצריך להגיד גם כל משפט ראשון, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. לפני 10 ימים, כשהחלטנו החלטה קשה מאוד, להפסיק את הלחימה ולהתחיל את המצוות פדיון שבויים, זה לא היה קל, זה היה הרבה ביקורת, וחטפנו הרבה, אפילו לא רוצה לומר נעצות, אבל הרבה דברים קשים מאוד ששלחו לי וחיכו לי מתחת לבית, ואמירות כאלה ואחרות, אתם ממוטטים את הכוח ההרתעה, סינואר לא יחזיר אף אחד, הוא יצחק עליכם, אתם שמים את החיילים שלנו כברווזים, בהפסקת האש ירגו אותם, והם לא יכולים להתגונן, ועוד 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 שורה שלמה של דברים. ברוך השם, אני אומר, סייעתא דשמיא אמיתית, ראינו ב10 ימים הללו, לא נהרג חייל אחד, ברוך השם, הודו לשם כי טוב, החזרנו למעלה מ100 שבויים, לא חלמנו שזה כך יקרה, הייתה הפוגה, חיילים התרעננו, עשו מה שהיה צריך לעשות הצבא, בצפון גם הייתה הפוגה, ואמרו לא תחזרו לעולם, ברגע שמתחילים הפסקת אש לא חוזרים, חזרנו בחזרה, ברגע שראינו שסינואר צוחק, מנסה לחזור בו וחוזר בו למעשה מההסכם הראשון שעשינו, הבנו שאם אנחנו נתקפל עכשיו איתו ביחד, אז גם ההסכמים אחר כך לא היו, כנראה שהוא הוציא את הראש מהמים, קצת נשם אוויר, ואז הוא חזר לשיגונות גדלות שלו, אז החלטנו להמשיך הלאה, עם כל הקושי שבדבר, הצבא נמצא שם, עושה באמת עבודת קודש במסירות גדולה מאוד, החיילים ברוח כפורה ובאמונה בבורא עולם, ונלחמים בכל הכוח, לצערנו הרב, אנחנו יודעים שבכל קרבות כאלה, כשאתה מתחיל בעיקר לתמרן, ומתחיל להיות מגעים קרובים אחד לשני, יש גם חללים, ונהרגו לנו 3 חיילים קדושים. אנחנו ממשיכים, ומתמרנים.
כן, אבל הרב אריה, אי אפשר להתעלם משעון הזמן שיש לישראל כדי להילחם. אנחנו כבר שומעים את הידידה הגדולה בעולם, את ארצות הברית, מדברת על מספר שבועות, ואני רוצה לשאול אותך הבוקר הזה, כמה זמן יש למדינת ישראל כדי להילחם שם?
שוב אמרתי, אני מקווה שלא ישמע, זה בעזרת השם שהוא מנהל את העולם, אנחנו נמשיך כל מה שאנחנו נצטרך לעשות, וכמה שקדוש ברוך הוא ייתן לנו סייעתא דשמיא. שבוע שעבר הייתה לנו פגישה של 3 שעות עם מזכיר המדינה בלינקן, ופגישה בין ידידים, כמובן שיש להם איזה תמונות נקודות כאלה ואחרות, אני חושב שאנחנו את דעתו שאנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים לעשות כדי לא לפגוע בבלתי מעורבים, כדי להכין להם מקומות מחסה.
זה הדבר היחיד שמטריד אותם, הבלתי מעורבים, או שהם גם מנסים להתערב באיך נלחמים ומה היעד?
לא, אני חייב לומר לך בצלאל שביעד, באסטרטגיה אנחנו רואים אותו דבר, הם גם מבינים שזה, ואני אמרתי לו את זה בצורה יותר נחרצת גם, אנחנו לא נלחמים פה את המלחמה של ישראל, אנחנו נלחמים פה את המלחמה של האנושות. החמאס במה שהוא עשה בשביעי באוקטובר הוא למעשה סכנה לכל האנושות, יש הרבה מאוד ארגוני טרור בעולם, אם הם יראו שכזה ארגון רצחני יותר גרוע מדאש נשאר בעולם וממשיך לשלוט וממשיך עם כוח לחימה, אז זה סכנה לכל העולם הדמוקרטי, לכל האנושות. אין לנו חילוקי דעות בדבר הזה. כמובן כמי שמייצג את ארצות הברית הגדולה שהיא מעצמה של העולם, וגם בתוך ארצות הברית יש את קולות כאלה ואחרים, דמוקרטיים ואחרים, כמובן שמעניין אותם, הם רואים את התמונות במה שהם רואים, את כל ההרס הרס האדיר. הם רואים למעלה ממיליון איש מצפון עד הרצועה שעברו לדרום הרצועה ושנמצאים במחסות וחורף וכל, ויש סכנה של מגפות, של חולרה או דברים אחרים בגלל שהמים לא נקיים ואין מספיק סולר למים למשאבות ולביות.
כן, אבל אוכלוסייה בעזה, כשאומרים עליהם בלתי מעורבים, זה לא בלתי מעורבים, הם כולם תומכי חמאס, תומכי טרור, תומכי הדאש הזה. מה אכפת לנו מהם?
בצלאל, זה לא הגישה, סליחה, יקר, אנחנו חייבים כצבא, כמדינה, אנחנו לא ארגון טרור, אנחנו חייבים לפעול על פי חוק הבינלאומי כדי שתוכל להמשיך ללחם, כדי שתוכל להמשיך לקבל חימושים, כדי שתוכל להמשיך לקבל סיוע בינלאומי ותמיכה בינלאומית, אתה חייב לפעול על פי כללים, ואנחנו משתדלים לעשות, אנחנו לא הורגים סתם, אנחנו עושים, ואתה רואה גם, אני חושב שהתמונות מדברות בעד עצמם, אף אחד לא יכול לבוא בטענה שהצבא לא עושה את עבודה, עשה עבודה יוצאת מן הכלל, והוא ממשיך. אבל לתשובה של דוד, אנחנו לא ממהרים בזמן, כיוון שאנחנו צריכים לעבוד הכל בתבונה, לא לסכן את חיילנו, אם אפשר לעשות את זה בצורה חכמה, בתבונה, בתכנון, בשילוב של כוחות אוויר.
כלומר, יש לישראל, הרב אריה דרעי, את כל הזמן שצריך כדי למוטט את חמאס, כדי לפרק אותו מהיכולות שלו?
אמריקה, ידידתנו הגדולה, יודעת שאנחנו נחושים עד הסוף, קואליציה ואופוזיציה, ולכן פה כל כך היה חשוב, כל כך היה חשוב, ובסייעתא דשמיא שהיה לי בזה קצת יד, לארגן את קבינט המלחמה, שיהיו שם גם גנץ ואייזנקוט, וכשבלינקן או כל אחד אחר יושב איתנו ביחד, ורואה את כל קבינט המלחמה מימין ומשמאל, כולם בעמדה אחת אחידה, ללא חילוקי דעות, במטרה של למוטט את החמאס, לקחת לו את היכולות השלטוניות והיכולות הצבאיות, הם מבינים שאנחנו נחושים, ולשמחתי ברוך השם גם אין חילוקי דעות ביעד הזה. אתה ראית שביום שישי, במחורת הפגישה שלנו עם בלינקן, ביום שישי כשהתחלנו בחזרה, הפסקנו את ההפוגה, בלינקן היה הראשון שהוציא הודעה, ואמר שהחמאס אשם בכל הפרת האש, כיוון שהוא לא קיים את ההסכם של השחרור כפי שהוא היה, בצורה חד משמעית, בלי לגמגם, הוא אמר את זה בצורה מוחלטת. גם הנשיא ביידן בכל הזדמנות אומר שהחמאס לא יכול להמשיך להיות שם. כמובן שאנחנו יושבים וחושבים מה יהיה ביום אחר כך, מי יהיה שם, איך זה יתנהל. אנחנו, יש פה משימות גדולות,
רגע, אבל אני כן רוצה להבין משהו. ביומיים, בשלושה הימים האחרונים, מאוד מאוד מטריד את הציבור בישראל, הרב אריה דרעי, שהאחדות הזו שעליה דיברת מקודם, וכולנו יודעים מה החלק שלך בצירוף של גנץ ואייזנקוט לקבינט המלחמה, כולם מוטרדים מזה שפתאום נתניהו עושה מסיבת עיתונאים לבד, ושר הביטחון יואב גלנט עושה מסיבת עיתונאים לבד. פתאום הדיווחים והתדרוכים על כך שיש חילוקי דעות. אני שואל שאלה כזו, האם היום, חודשיים אחרי המלחמה, עדיין מתקיים המשפט של ביחד ננצח?
בעזרת השם, כן. אני חושב
שזה
הייתה טעות, מה שהיה במוצאי שבת, לעשות שתי מסיבות עיתונאים אחד אחר השנייה. אני חושב שילמדו את הדבר הזה ולא יעשו את זה יותר. אתמול הייתה התייעצות שהשתתפתי בה ביטחונית, ולא ראיתי שום חילוקי דעות, ההפך, היה שיח פורה, וכשזה מגיע לנושאים ביטחוניים ונושאים של המלחמה ושל פיקוח נפש ושל ביטחון של התושבים, אין חילוקי דעות. אני יכול להגיד לך שזה עובד בצורה חלקה, אתה לא רואה את המשקעים וזה עובד, ואני עושה ונמשיך לעשות הכל. אין דרך אחרת, שיהיה ברור, אני אומר את זה לכולם, אין דרך אחרת לנצח בדבר הזה.
אבל כשאתה מדבר על אחדות ושיש...
בלי שבקבינט הזה, בלי שהחיילים שלנו והטייסים שלנו, בלי שהעולם, מדינות העולם, ובלי שהאויבים שלנו עם מחשמם יבינו שכולנו מאוחדים סביב המטרה הזאת. ביום שחלה וחזה יפרום האחדות הזו, אנחנו נהיה בבעיה גדולה מאוד. זה הרבה יותר קשה מחימושים, מחוסר חימושים ומדברים אחרים. האחדות היא הנשק הכי אסטרטגי שיש לנו, זה יותר מכל הנשק שיש לנו ביד. האחדות הזו היא מה שעומדת לנו מול אויבינו ומול ידידינו.
אבל כשיוצאים מקבינט המלחמה לחיים עצמם, לפוליטיקה עצמה, פתאום אותו בני גנץ הופך להיות מי שנלחם בנו. נלחם בתקציב, נלחם בשכר של המורים. איך נתניהו הגדיר את זה? מורה חרדית היא לא חצי מורה, וילד חרדי הוא לא חצי ילד. בחוץ זה אותו גנץ הישן, שגם
סליחה שאני אומר את זה. תחדד יותר, הוא פצח בזה. כלומר, אם הוא לא היה אומר בני גנץ מה שאמר בישיבת ממשלה והצרות שלו לקראת התקציב הזה של אופק חדש, כנראה שלא היינו רואים מודעות כאלו בעיתונים, מה שאנחנו רואים בשבוע, בעשרה ימים האחרונים.
אתם מבינים שזה כואב לי מאוד, זה מצייר אותי מאוד מאוד מאוד. אני מתאפק מאוד 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 מלהגיב, מלדבר, מלהתראיין בנושאים הללו, מלנהל ויכוחים ישירים, בגלל שאני כל הזמן זוכר, למרות שאנחנו צודקים ב-100%, למרות שזה עוול נוראי, עוול נוראי, קחו רק לדוגמה למשל, אני לא רוצה חלב וחס להשתמש בזה בצורה צינית, התאפקתי, אבל אם כבר אנחנו מדברים על זה עכשיו, ביום חמישי היה פיגוע קשה בירושלים, הרב וסרמן הדיין החשוב והגברת חנה איף, הרבנית חנה איפרגן, מנהלת בית ספר, והמורה דיקמן עליה השם ינקום דמם, שתי המורות הללו, המנהלת הרבנית איפרגן בת שיש, היא כבר בגיל פנסיה, היא מנהלת בית ספר בנות הדסה של הרשת בבית שמש, היא עשרות שנים מחנכת תלמידות בבית שמש, אלפי תלמידות שהעמידה בישראל, משפחות. היא נלחמה בכל הכוח שלה על המורות של הבית ספר שלה, שהם יקבלו את התנאים הכי טובים, שיקבלו שכר מספיק שעות, ובשנה האחרונה שהתחלנו להתארגן להיכנס לאופק חדש, היא כל כך עבדה על זה קשה. היא כל כך, היא לא בשבילה, היא כבר בגיל פנסיה, זה כבר לא נותן לה שום דבר. היא נלחמה בשביל המורות שלה שהביאו מזכורת מכובדת הביתה ושישקיעו בבית ספר ויקבלו עוד שעות לחנך את הבנות. והיא כל כך, אני יודע, שמעתי, הייתי כל כך הצטערה שנכנסו לאופק חדש, קיבלו מקדמות והפסיקו להם, והיא כל הזמן זעקה, למה המורות שלי האלה צריכות להיות מופלות? למה הם, מה ההבדל בינם? אותו דבר המורה דיקמן, שהיא נכנסה עם מורה חדשה, היא נכנסה לסך כלכלה חדשה, שהיא נכנסה, שמלמדת בחינוך עצמאי גם בבית שמש, היא גם בתוכנית של אופק חדש. אני שואל, המורות הצדיקות הללו, הנשמות הקדושות שנהרגו על קידוש השם, נטבחו על קידוש השם, בשליחותם ללכת ללמד בבנות ישראל. מה, אלה לא מגיע להם. עכשיו, אני לא רוצה להשתמש, אמר לכם, בציניות עוד יותר גדולה. אני התחלתי לברר קצת יותר לעומק בעיניי, על מה מדובר כאן, מי מקבל, מי לא מקבל. אתם יודעים שבמזרח ירושלים, רוב התלמידים והתלמידות שם מתחנכים בחינוך ממלכתי. יש אומנם שם גם בתי ספר פרטיים, אבל רובם ככולם, הרוב, חלק גדול מאוד, מתחנכים בחינוך ממלכתי. המורים והמורות שם במזרח ירושלים, שאין לנו שום פיקוח על התוכניות לימודים, שהרשות הפלסטינית שולטת על תכני הלימודים. המורים והמורות שם מקבלים מזכורות ממדינת ישראל, והם באופק חדש. אתם מבינים על מה אנחנו נלחמים? הצדיקים והצדיקות שלנו בסדרות ובנתיבות ובכל המקומות הללו שמוסרים את נפשם לחנך את ילדי ישראל.
אמרת את זה לבני גנץ?
אני לא מדבר, בוא, אני אמרתי לך, אני מסתכל על המטרה בצורה פיקוח נפש, דוחת כל התורה כולה, הכל וכל כל. נכון שהשרים שלנו נלחמו ולא ויתרנו על הנושא של אופק חדש, זה עניין אחר. אנחנו לא צריכים לוותר על מה שבאמת צודק, מה שיכלנו לוותר בכספים הקואליציוניים כביכול, שזה גם עוול כל המושג הזה של כספים קואליציוניים. הרי זה כל צרכים
שלנו. אבל זה, שלנו. זה עדיין קיים, לא הצלחתם להכניס את זה לבסיס התקציב, וזה נושא
דיון נפרד. בצלאל, אני מקווה שעכשיו, דיברתי אתמול עם ראש הממשלה על זה גם, אני מקווה שבתקציב 24 אנחנו הפעם לא נוותר. ונעמוד על זה שכל מה שמגיע, מה שלא מגיע לא מגיע, מה שמגיע ואחרים מקבלים חייב להיות בבסיס התקציב, את המונח okay. הזה שקסמים קואליציונים צריך למחוק מן העולם.
הממשלה הזאת תחזיק מעמד התקציב?
רגע, כן. דקה דוד, למרות מה שאמרתי, אני אומר, למרות כל הכאב הנוראי שאני מדבר עליו, צריך לזכור דבר אחד, עדיין אנחנו במצב של פיקוח נפש, גם בצפון, בלבנון וגם בדרום, ואנחנו חייבים, חייבים לעשות הכל כדי בציפורניים להמשיך את האחדות הזו. עם ישראל זקוק לה, זה תנאי במלחמה שלנו, בניצחון שלנו, וצריך להתגבר, ולכן אני שותק, ולכן אני לא נלחם ולא מתבקר.
ועדיין אני רוצה כן להקשות עליך בעניין של בני גנץ, אחרי כל מה שאמרת ואמרנו, ובני גנץ נלחם פה בציבור החרדי, אי אפשר להגדיר את זה אחרת. נשמע לך הגיוני שאחרי כל זה הוא עוד הולך ומנסה להיכנס לבתים של רבנים ואדמו"רים?
אז אני מכילה, בצלאל. אתם יודעים שאני לא מרבה להתראיין, ואני לא, אבל חייבים גם להגיד לציבור לפעמים איפה אנחנו עומדים מבחינת מצב, להתקן קצת גם את הציבור החרדי שישמע את הדברים. אני לא אכנס לדברים האלה, אמרתי שוב, זה דברים שעכשיו החשוב ביותר שעומדים, זה הנושא שאנחנו צריכים להרבות בתפילה, ממש בלימוד, בתפילה, כדי לחזק את עם ישראל, את החיילים שלנו, ומצד שני לעשות הכל להמשיך עם האחדות.
אז אני אקשה לך
רגע, בצלאל, אמר לך לא לדבר על בני גנץ, אז בוא נעזוב את זה, בוא נעזוב את הנושא הזה. אני כן רוצה לשאול אותך, אתה דיברת על התקציב 2024, אתה מאמין שהממשלה תחזיק מעמד ותעביר גם את התקציב לשנה הבאה?
תראה, המלחמה הזאת תימשך עוד הרבה זמן. כל מי שחשוב לו, ואני יודע שלגנץ ולאיזנקוט, שאני יושב איתם כמעט כל יום, במשך שעות ארוכות, חשוב להם מאוד מאוד, ואני משבח אותם על כך שהם נכנסו, והם נוסעים איתנו ביחד, ביחד בשותפות בנטל הזה. צר לי, אני אמרתי את זה, צר לי שאחרים לא נכנסו. אני מנסה גם עכשיו להמשיך לעבוד, להשתדל להכניס גם את ליברמן שיכנס. אני חושב שכולם צריכים להיכנס.
זו התמונה שאתמול עמית סגל פרסם שלך,
עם חיוך שלך עם ליברמן?
בשעת מלחמה צריכים לשכוח את כל מה שהיה.
בלי שהוא מבקש סליחה מכל מה שהוא עשה לנו, הציבור החרדי, בשנים האחרונות?
אנחנו עכשיו בתקופת פיקוח נפש, וצריכים כולנו להיכנס תחת הנטל, ולשאת כולנו יהודים, ואנחנו צריכים לעשות הכל
בלי שהוא מבקש סליחה?
כדי לנצח את אויבינו, סינואר, הרשעים, המלאק הללו שקמו עלינו, כולם צריכים להיכנס בנטל. יהיה מספיק זמן אחר כך שתעשה חשבונות בצלאל. עכשיו צריך להסתכל, נכוחה מול המצב. האחדות, כפי שאמרתי, היא הנכס הגדול ביותר, הפיקוח נפש הגדול ביותר שיש. נקודה.
ואתה מאמין עדיין שאיבט ליברמן יצטרף מתישהו לממשלה? כי אני חייב לומר לך שמתחילת המלחמה, בצלאל לא אוהב שאני אומר את זה, אבל מתחילת המלחמה, אביגדור ליברמן מדבר מאוד מאוד בהיגיון. אז נכון, אומרים שקל לדבר כשאתה בחוץ, קשה לעשות כשאתה בפנים, אבל עדיין.
לא, אי אפשר לזלזל בניסיון שלו, עם כל הכבוד. קודם כל, אף אחד הוא בחור חכם, עשה את כל התפקידים. הוא ותיק מאוד, בעל ניסיון גדול, היה גם שר ביטחון, גם שר חוד, גם שר אוצר, היה בהרבה קבינטים, יש לו ניסיון, יש לו תמונת מבט, לא בכל דבר אנחנו מסכימים גם בנושאים ביטחוניים ובנושאים אחרים, אבל ברור שכדאי שבקבינט הזה, חוץ משלשמיע דעות ולתרום, יש עניין גם שכל שאופוזיציה וקואליציה יהיו שותפים בדבר הזה. אמרתי לכם, זה הנכס, זה אויבנו, נסראללה, סינואר, איראן, אף אחד מהם היו משוכנעים שמדינת ישראל מפורקת ולא יהיה צבא ולא יהיה מי שילחם, ולכן בקלות הם יכולים לחסל את עם היהודי. ולכן האחדות הזו היא נכס הגדול ביותר, ואסור לתת לזה להיפרם, גם אם עברו חודשיים, ואני יודע שחודשיים זה המון זמן בישראל.
ואני יכול להסכים איתך הרב דרי, שבאמת הנושא של האחדות הוא חשוב מאוד, ולכן גם לאף אחד לא היה אכפת שגם יאיר לפיד יצטרף, הוא לא יצטרף, אבל הליברמן זה כואב להרבה מאוד אנשים בציבור שלנו.
יותר כואב לי, בצלאל, הרבה הרבה יותר כואב לי הטבח הנורא, והחטופים שלנו שנמצאים שם, והחיילים שלנו שנלחמים שם, ושצריכים כולנו ביחד באחדות לנצח.
יש לי פרשנות אחת לסקרים שמתפרסמים, כל מפלגות הימין יורדות, המפלגה היחידה שרק עולה ועולה זו ש"ס, וזו עבודה מצוינת של שרי ש"ס, הרב אריה דרעי, אנחנו מדברים על שר הדתות, ועל שר הרווחה, ועל שר העבודה, ועל שר הבריאות, ועל שר הפנים. תרצה לומר לנו כמה מילים עליהם?
אני גאה בהם. מהיום הראשון של המלחמה, מיום ראשון ממש, יום ראשון אחרי שמחת תורה נורא. השם מרחם, על הבוקר עשינו שיחת זום, וכולם היו בהלם בצדק. אמרתי להם, עבודי, אני נמצא בקבינט, בנושא המלחמה, עוד לא היה קבינט אז, אבל אני מתעסק בזה. אתם צול השטח פשוט מאוד. במקום שיש להשתדל להיות איש, צול השטח. קחו איתכם את המנכלים, קחו איתכם את הצוותות ותצאו לשטח ופשוט מאוד תעזרו בכל הכוח כמה שאפשר. אין לכם ניסיון, לא התנסיתם במצבים כאלה, אבל עצם העובדה ועצם המסירות, ולאט לאט תוך כדי תנועה, אנחנו, אתם תלמדו מה שצריך לעשות, וכל יום עשינו פה בוקר ובערב שיחות, לראות מה היה, מה לקחים, וברוך השם, אני שמח מאוד. מדובר בבחורים, באנשים מוכשרים, ירי שמיים, באמת, ומפתשים שם שמיים.
כי הם מקבלים הרבה מאוד, הם מקבלים הרבה מאוד שבחים, על זה שהם בעיקר יורדים לשטח, בזמן שהרבה מאוד משרי הממשלה נעלמו.
בצדק, הם עושים עבודת קודש, הם מקדשי שם שמיים, הם עושים עבודת קודש, והם ממשיכים לעשות את זה, והאחדות בינינו, בין כולם ביחד, ברוך השם. וזה גם, זה לא רק הם, זה גם החברי כנסת שלנו, כל אחד בתפקידה, אם זה בוועדות, ועדת חינוך, ועדת בריאות, כל אחד בתפקידו עושה את עבודתם ביחד, כל אחד לבד וכיחידה ביחד, עושים ביחד, לא מתעסקים לא בנושאים פוליטיים, לא בשיקולים פוליטיים, בכל המקומות, בכל נמצאים שם, כל אחד בתפקידיו, מי בעבודה קשה, כמו במחנה שורה, השם רחם, מה שהיה שם עם מאות ועם אלפי הזיהויים, ומצד שני, בכל העוטף, ובצפון, כל אחד בתפקידיו, יש להם תפקידים מאוד מאוד חשובים, אם זה משרד הפנים ומשרד הבריאות, מערכת הבריאות שתפקדה יוצאת מן הכלל, ואם זה משרד רווחה, שיעקב מרגי, בראשותו של מרגי, שעושים עבודה מדהימה בכל הבתי מלון, בכל המפורים, ואם זה שר עבודה עם הביטוח הלאומי, ואם זה השר ביטון, שלמרות כל הבעיות שיש לנו היום בחינוך, הוא עבר מבית מלון לבית מלון כדי לתפוס את כל אלפי הילדים שלנו מהחינוך החרדי שנשארו בלי מסגרת ולהתאים להם בתי ספר. כולם עשו עבודת קודש, אני גאה בהם, ממש מודה לבורי עולם שברוך השם שזה הנציגים שלנו.
אני חייב לשאול אותך שאלה אחת, מדברים הרבה על שאלת האחריות של ראשי מערכת הביטחון, ושל, אתה יודע מה, גם הדרג המדיני, אפשר גם לחמוק מהעניין הזה, ואני מסכים מאוד עם הקביעה שלא מעט בכירים בדרג המדיני, שעכשיו נלחמים כל היתר אחר כך, וכך באמת צריך להיות, עכשיו צריך להילחם ולנצח. אבל אתה חש שיש אילו גורמים שהנושא הזה מעסיק אותם תוך כדי הלחימה, או שמנסים לסדר את העניינים כדי שביום שאחרי הם לא יהיו שם מאלה שיצטרכו לתת אולי את הדין?
שוב, אני צר לי, באמת צר לי, אתם יודעים שאני בדרך כלל ברעיונות עונה ישירות על כל שאלה, מעולם לא מתחמק. אני לא רוצה להתעסק בתחום הזה. אין ספק שכולם אחראים מפחות, מיותר, אבל האחריות הגדולה ביותר שלנו עכשיו היא כשביחד לא לעשות חשבונות, להילחם בכל הכוח, וכל אחד יתרום מתרומתו, כדי שתהיה אחדות, ולהילחם ביחד, וננצח בדבר הזה בסייעת הדשמיה. זה האחריות הגדולה ביותר. כל מי שמתעסק בדברים אחרים, בדברים האחרים, הוא פשוט מאוד, הוא לא אחראי, סליחה שאני אומר את הדברים הללו.
טוב, שאלה לסיום מהרב אריה דרעי, איך לדעתך עזה צריכה להיראות יום שאחרי? רשות פלסטינית מחודשת, אולי מדינה זרה אחרת?
אני אפתיע אותך, אני חושב שגם הרשות הפלסטינית יודעת שהיא לא יכולה לנהל את רצועת עזה במצב שלה. רצועת עזה צריכה, קודם כל ביטחונית, ישראל צריכה עוד הרבה הרבה מאוד שנים להמשיך להיות אחראית על הביטחון בתוך רצועת עזה. אי אפשר לסמוך על אף אחד אחר בעולם, חוץ מהקדוש ברוך הוא, ואנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שם. לגבי הניהול, אנחנו לא מתכוננים לנהל את עזה, ולא לכבוש את עזה, ולא להתיישב בעזה. אנחנו צריכים, לאמריקאים זה בעיקר העבודה שלהם, וזה השיח שלנו איתם, ליצור איזשהו מדינות עמה ומדינות המפרט, לקחת אחריות של שיקום, של ניהול, ועם גורמים מקומיים לנסות לראות איך תוך השנים, מצד אחד פיקוח וביטחון של מדינת ישראל, שנהיה שם בשטח, אנחנו לא נזוז משם ונראה מה שקורה, ומצד שני ונוכל להתערב כל פעם ביטחונית מתי שצריך להתערב, ומצד שני לראות איך ייווצר שם גוף שינהל את עצמו בלי טרור, בלי יכולות צבאיות, בלי יכולות שלטוניות שקשורים לחמאס או לכל גוף טרור אחר. זה לא כל דבר אני יכול לענות, למה אנחנו, אמנם כתוב שסוף מעשה במחשבה תחילה, במקרה הזה היה קודם כל תעשה ואחר כך, אני יודע מה לא יהיה שם, לא יהיה חמאס שישלוט ולא יהיה חמאס שיהיה לו כוח צבאי. מה יקום זה לא אחריות רק של ישראל, זה אחריות, זה כמובן שזה הכי מעניין אותנו כמעט שאנחנו חיים שם, אבל זה המדינות העולם, המדינות הערביות, השירות.
ברור שלישראל יש שניין במה יהיה ביום שאחרי, כי בסוף זה גם ישפיע עלינו שלא יקום שם חמאס חדש או חמאס מחדש.
כן, ולכן אנחנו, אבל אנחנו לא נהיה, אנחנו לא ננהל את זה. לא ניקח אחריות עכשיו על 2 מיליון איש, ואנחנו לא נאכיל אותם ולא ננהל אותם עם, בשום אופן שבעולם. אנחנו נדאג לביטחון שלנו, כמו שאנחנו היום ביהודה ושומרון יכולים להיכנס לכל מקום.
לא ננהל את החיים האזרחיים שלהם, אבל רק את העניין הביטחוני.
וגם את החיים האזרחיים אנחנו צריכים לדאוג שלא יקום שם איזשהו, תוך כדי ניהול איזשהו גוף חדש שהוא יהיה עוין ויהיה מסוכן עם ישראל.
יושב ראש ש"ס.
נדמה לי שזה היה הרעיון הארוך ביותר בהיסטוריה עם הרב אריה דרעי, אבל ככה זה הרב אריה, כשאתה בא אלינו פעם כשאתה בא אלינו פעם אז אנחנו ננצל את ההזדמנות לשאול כל שאלה אפשרית.
טוב, כל טוב לכם, יום טוב.
תודה, יושב ראש ש"ס, הרב דרעי. בשורות טובות. כל חי תמיד איתי.